טוב, שלום לכולם. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על יסודות בתבילת כלים ועל כלים שחייבים בתבילה מדאורייתא, על כלים שחייבים בתבילה מדרבנן, על כלים שאולי לא חייבים בכלל בתבילה, דנו על כלי פלסטיק, כלים אחרים, ודיברנו על עוד יסודות במשמעות של תבילת כלים. אנחנו ננסה היום לדבר על עוד כמה נקודות, נתחיל מכלים חשמליים. כלים חשמליים, יש לנו בעיה להטביל אותם, כי חוששים שזה ייהרס. עכשיו, בעיקרון, יש כאלה שאומרים, תשמע, זה לא בעיה באמת, זה סתם פאניקה, תיקח קומקום חשמלי, תטביל אותו, תשים אותו בשמש שבוע, לא יקרה שום דבר. אבל, א', לא תמיד זה אפשרי, ואדם רוצה להשתמש אולי קודם, ואם זה רטוב, זה כן יכול להיות בעיה. דבר נוסף, יש כלים שיכול להיות שה... חדירה של המים גורמת לאיזה חלודה שם בפנים אחרי זה. לא יודע, קשה לדעת באמת בצורה ברורה, אבל ברור שיש כלים חשמליים שנהרסים בתפילה במים. והשאלה היא מה אפשר לעשות. בעל חוכמת אדם, רב אברהם דנציג, מציע היורות וכלל ה-N ג' סעיף י' ג' היורות הגדולות, כלומר הסירים הגדולים, נראה לי דאין להם תקנה אלא שיתבילם, או שינקוב בהם נקב גדול כדי שיתבטל מתורת כלי, ואז יתקן אומן ישראל. אז הוא אומר, אם יעשו נקב גדול בכלי, חור גדול, ואחרי שעשו את החור, הכלי כבר לא שמיש, ואז יהודי יסגור את החור, אז זה נקרא שיהודי עשה את הכלי, והכלי פטור מטבילה. הוא לא דיבר על כלי חשמלי, הוא דיבר על סיר גדול וכבד שקשה להביא אותו למקווה, לטבילת כלים. רב שלמה זלמן אוירבך הציע לאור הדבר הזה, כלי חשמלי שאינו יכול להטבילו, יתננו לטכנאי יהודי שיפרק חלק המשבית את הכלי, ויחזור ויחבר אותו. אבל צריך דווקא חלק פנימי, ולא די בפירוק התקה. אז הוא אומר, מציע רב שלמה זלמן, תפרק איזה משהו פנימי שמשבית את הכלי, ותחזור ותחבר. פתרון הזה שרב שלמה זלמן נתן, בעבר היה די פשוט. למה היה די פשוט? כי היה אפשר בקלות לפתוח את הכלים, ולקחת... לפתוח איזה בורג, להוציא איזה חיבור חשמלי אחד, להחזיר. אדם שהוא לא טכנאי ממש אפילו, יכול היה הרבה פעמים לעשות את זה, קצת הבנה. אבל בשנים האחרונות, כל הכלים מגיעים אלינו חתומים וסגורים. רק לפתוח אותם זה מסובך, ואם תפתח, רוב הסיכויים שלא תצליח לסגור. אלה אם כן חשמלאי, מומחה, אבל זה מסובך. הדרך הזאת הלכתית היא... היא טובה, אבל מעשית היא מסובכת. יש עוד כיוון. השולחן ערוך דן בעניין תבילת כלי בשבת ביום טוב. עכשיו, בעיקרון, יש מחלוקת אם מותר להטביל כלים בשבת או אסור, האם זה כמו איזה תיקון כזה או סיבות אחרות שאסור להטביל כלי בשבת. ולהלכה, השולחן ערוך מביא את שתי השיטות בסימן שין כף ג' סעיף ז', מותר להטביל כלי חדש האוטעון תבילה ויש עשרים, ואנחנו נוהגים לאסור, כך אומר המשנה ברורה שם. אומר השולחן ערוך, וירא שמיים, יצא את כולם וייתן הכלי לעינו יהודי במתנה, ויחזור וישאלנו ממנו, ואין צריך תבילה. אנחנו ראינו בעבר שכלי חייב בתבילה רק אם מדובר על כלי שעבר לרשות ישראל. אבל אם מדובר על כלי שלא עבר לרשות ישראל, אם מדובר על כלי של גוי, שהוא עדיין אצל הגוי, ואתה משתמש בו, הוא לא צריך תבילה. ראינו שכלי שעבר מגוי לישראל, זה כמו גיור. הוא עבר להיות שייך לישראל, כמו גיור, עכשיו הוא צריך תבילה. אבל אם מדובר על כלי ששייך לגוי, רק לקחת את זה והשאלה ממנו, כלי כזה לא צריך תבילה, הוא עדיין ברשות הגוי. כמובן שיש תמיד שאלה אחרת של הכשרת הכלי, אבל הוא לא צריך תבילה. שאלה אם הכלי קשר, לא קשר, שאלה אחרת, הוא היה צריך לעשות לו הכשרת כלים, אבל הוא לא צריך תבילה. ובעקבות הדבר הזה אומר השולחן ערוך, אתה נתקעת. פתאום בשבת אתה חייב כלי, ביום טוב, אתה חייב כלי. אז במקום להטביל אותו שזה בעיה בשבת או ביום טוב, תן אותו לגוי. זה יהיה שייך לגוי במתנה. תחזור ותיקח ממנו את הכלי בהשאלה. ואז כיוון שהכלי נמצא אצלך רק בהשאלה והוא שייך לגוי, הכלי פטור מטבילה. זה הפתרון שהשולחן ערוך מציע. עכשיו השולחן ערוך מציע לעשות את זה חד פעמית, כלומר על שבת, ואחרי שבת כבר תקנה את זה, תטביל. הוא מדבר על אירוע של זמן מסוים, אתה עושה את זה לצורך שבת. שאלה אם יש מקום לדון לעשות את זה לכל החיים, לא לשבת אחת, לכל החיים. הרעיון הזה מציע בשו"ת מנחת יצחק חלק ה' סימן קכ"ו על דבר טבילת טוסטר חשמלי, שאי אפשר להטבילו מפני שמתקלקל במים. נכתב בדרכי תשובה, דכל דבר שאי אפשר להטבילו מחמת גודלו וכובדו, יתנם לגוי במתנה ויחזור וישאלנו ממנו, ומותר להשתמש בהם. אז הוא מציע, כיוון שאתה לא יכול להטביל את הכלי, תן את זה לגוי, שיהיה שייך לגוי, ותחזור ותיקח בהשאלה את הכלי מן הגוי לכל החיים. כמובן זה קצת יותר מסובך, וזה השאלה לכל החיים, זה כאילו יש בזה משהו קצת אולי יותר הערמה כזאת, אבל הוא אומר, זה הפתרון לגבי כלי חשמלי. ובאמת, שהרבה פעמים מבחינה מעשית, אני חושב שזה פתרון הכי פרקטי, ולמרות שגם אני לא אוהב את הדבר הזה לתת לגוי, לכך השאלה, יש בזה משהו שאני לא אוהב, אבל אפשר לצרף עוד סיבות להקל בדבר הזה. יש תשובה בשו"ת חלקת יעקב, לא נמצאת לפניכם, חלק א' סימן קכ"ו. חלקת יעקב טען דבר מפתיע, אבל טען בעל חלקת יעקב שכיוון שכלי חשמלי חייב להיות מחובר כל הזמן לחשמל, אחרת הוא לא יעבוד. כיוון שהוא מחובר לחשמל, זה נחשב מחובר לקרקע, ודבר שמחובר לקרקע לא צריך תבילה. זה כבר לא כלי, זה חלק מהקרקע, מחובר לקרקע ולא צריך תבילה. כך טען בעל שו"ת חלקת יעקב, ולפי דבריו אולי כלים חשמליים בכלל לא צריכים תבילה. היה מקום אולי לתת את הדעת על עוד סברה שאפשר לצרף, לא לבד, אבל שאולי היה מקום לחשוב שכלי שאי אפשר להטביל אותו אולי לא חייב בטבילה. אם אתה לא יכול להטביל אותו אולי הוא לא חייב בטבילה. זה סברות שלא נגיד אותם בפני עצמם, אבל כיוון שיש לנו את הסברות האלה, אני חושב שאפשר ננקוט כסברה של הנתינה לגוי. ולצערנו פעם בארץ היה קשה למצוא גויים. נער הייתי, לא היה, לא יודע, בתל אביב היה, היו קוני פועלי בניין, אבל היום מצויים בכל אתר ואתר. יש קוני כאלה שהם טוב, לא טוב, ברור שאנחנו מעדיפים שלא יהיה, אבל שתהיה פה עבודה עברית של עם ישראל. אבל מה לעשות, זאת המציאות היום, ויש דברים שהם עושים ואף אחד אחר גם לא היה עושה כמותם. עובדים שמטפלים בחולים ודברים, יש לפעמים דברים באמת מרשימים שם. אז בעיקרון אפשר לתת לגוי, להגיד לו בוא תיקח את הכלי הזה, תקביע אותו, להסביר לו לפני זה, הוא צריך להבין לאט לאט, זה הולך להיות שלך, אבל אחרי זה אתה מרשה להשתמש כל החיים. לוקח להם קצת זמן להבין מיוחד שהיא בפיליפיד וזה, אתה צריך לדעת איך לדבר, אבל יש לי תמיד מישהו, או עובד זר לידינו, או בישיבה את עיד, או כאלה שהם תלמידי חכמים, שהם מבינים את מבינים עניין. עכשיו אני אגיד עוד משהו. עקרונית הוא יכול, אבל עד היום לא עשו לי את זה. אבל עקרונית זה שלא נותן באשרה. תראה, נפקמינה תהיה, אל תקדש בזה אישה למשל. כי זה לא שלך, פתאום אתה רוצה לקדש אישה באיזה טוסטר. אתה מבין, ואתה תראה, הטוסטר הזה לא שלך. אז זה יכול להיות בעיה.
ירושה.
מה זה?
ירושה.
בסדר, יש מקום לדון בזה. וכל מיני השלכות אולי בכיוונים האלה. יש משהו שאני אומר בסוגריים פה, אני לא אוהב לעשות אותו, אבל עשיתי אותו מעט פעמים. אני רק אגיד בסוגריים, את הפתרון הזה לתת לגוי לקחת והשאלה ולעשות זה לכל החיים, אני מציע לעשות רק בכלים חשמליים. לא כל כלי, בכלי רגיל, לך תטביל אותו. רק בכלים חשמליים שיש לנו בעיה מצד אחד, ושיש לנו גם עוד צברות להקל מצד שני. אבל היו מקרים של תלמידים פה בישיבה שחזרו הביתה והתברר שטבילת כלים זה איזה חידוש שפתאום התחדש בבית. אף אחד לא שמע על זה אף פעם. אולי ידעו שזה משהו בתורה, בפרשת שבוע, אבל לא הבינו שיש איזו השלכה מעשית. עכשיו, בדרך כלל, כשבחור ישיבה חוזר הביתה, מספר על דברים כאלה או דברים אחרים, אז בבית אומרים, וואו, תודה רבה, אנחנו כל כך שמחים לשמוע על כל השיפורים שאתה עוזר לנו להוסיף בבית, אבל יש לפעמים תגובות אחרות. והיו מקרים שמישהו חזר על טבילת כלים, אמרו לו, מה פתאום, אנחנו לא הולכים להטביל פה כלים, שום דבר, מה, את כל הכלים בבית עכשיו, מה, לך להטביל כלים פה, זה. ואז כשבאו אליי במצוקה, אז אמרתי, טוב, תחו הביתה, תשאלו את ההורים, אם מוכנים שכמו שעושים מחירת חמץ, נעשה שטר מחירת כלים. נמכור את הכלים לגוי, ואתן לו בהשנה. זה עד היום, כל מי שהיה, אתן לו בעיה, ההורים הסכימו. כי בסדר, זה לא להוציא את הכלים, לא לעשות זה. אז עשינו פה איזה שטר כזה, עכשיו שטר זה קצת יותר מסובך, צריך לדעת איך עושים דרכי קניין עם גוי וזה, אבל מחרנו לעיד, יש לו כמה וכמה מטבחים בצפון תל אביב ומקומות פוסופים. עשינו איזה שטר כזה, אבל אני אומר, זה דברים יותר לשעת הדחק. ברור שלך התחילה, אתה מטביל כלים כרגיל. אבל אם הוא תקוע, אז זה מה שהוא עושה. או למשל, שאלו אותי חיילים בצבא, היו תקועים, היו צריכים גם כן, רצו, קיבלו, לא יודע, מנגל וזה, רצו לעשות. אין תפילת כלים שם, הם נמצאים באיזה מקום. אבל ברוב המקומות, גם אם אין תפילת כלים, יש איזה גשש או משהו, מישהו אחר, אז אם יש יחסים טובים, אז אפשר גם שם לפתור את הדברים, שם באמת מדובר שאין מקווה ואין זה, אז הפתרון הזה טוב להכיר אותו, אבל לכתחילה להשתמש בו רק בצורה יותר מינימלית, בכלים חשמליים ולא בדברים אחרים. עוד דבר לגבי כלים חשמליים, שהוא עוזר רק בחלק מהכלים, במעט מאוד מהם, ולפעמים הוא עוזר, יש למשל בלנדר יד כזה. כשאתה מכניס לתוך מרק ועושה בלנדר כזה, והחלק החשמלי הוא למעלה. מוט כזה. למה נתכוון? למשל, הרב פיינשטיין טען, משות אגרות משה, יורדי החלק א', סימן נ' ז', שרק החלק שנוגע, לא נמצא לפניכם, שרק החלק שנוגע באוכל צריך תפילה. ואז לפי זה, אתה יכול לטבול ולהשאיר את החלק החשמלי בחוץ. ולבלנדר יד למשל זה פתרון טוב. אז זה לפעמים יכול לעזור בדברים מסוימים. רוב הכלים זה לא כל כך עוזר, כי זה, הכל נוגע באוכל, הכל ביחד. יש כלים מסוימים שזה יכול לעזור. טוב, זה לגבי כלים חשמליים. עכשיו אנחנו נעבור לנושא הבא, בעמוד הבא. מי שמתארח אצל מי שאינו מטביל כליו. זאת סוגיה מורכבת ומסובכת. אתה הולך לאכול אצל אדם לא דתי, אז אתה לא אוכל דברים לא מבושלים וזה, אתה נזהר, אתה לא יודע, לא דתי, לא תאכל את כל הדברים האלה. אבל מה אתה יודע שאתה יכול? שתות כוס קוקה קולה, אתה יכול. מיץ, קר, שהוא נותן לך מאיזה בקבוק כזה, מה, לכאורה זה בסדר, אין מה של כשרות. לאכול בייגלה ובמבם וטאפו צ'יפס, שהוא פותח מחבילות והוא מגיש בצלחות, אין בעיה, נכון? כי מדובר על דבר שהוא כשר, הוא סגור, הוא לא עבר אצלו בישול. אמנם הכלים שלו לא כשרים, אבל כיוון שמדובר על כלי נקי וקר, אז מותר בדרך הרי לאכול גם בכלי לא כשר משהו קר. אם מדובר על משהו קר, לא על חריף, אנחנו נראים על שתייה, על דברים. כיבוד קל שהוא לוקח, הוא גט הבית, הוא פורס ושם לך על איזה צלחת. אבל כאן פתאום אנחנו נתקעים ממקום אחר, כי הכלים שלו לא טבולים. עכשיו כאן יכול להיות אבסורד. בוא נאמר שאתה גר, יש לך שכן יהודי לא דתי, ולידו יש לך שכן גוי. שניהם לא שומרים על כשרות. שניהם מציעים לך אותם דברים. לכאורה, אצל הגוי אתה יכול. כי אין בעיה של טבילת כלים, זה שייך לגוי. אין בעיה, אתה יכול לשתות, אתה יכול לאכול את ההוגה הזאת, הכל, אם זה מסקיות, הכל כשר. אצל היהודי, יש לך בעיה של טבילת כלים. וזה דבר שכמובן מאוד מסובך, ואנחנו צריכים לראות אם יש לו פתרון. אז קודם כל, שולחן ערוך יורדיה, קופקף סעיף ח' אומר השולחן ערוך השואל, או סוחר כלי מגוי, אינו טעון תבילה. אבל אם ישראל קנאו מגוי וישילו לחברו, טעון תבילה. שכבר נתחייב ביד הראשון, כלומר, הכלי אצל הגוי לא צריך תבילה, אבל אם ישראל קנה מגוי, אז למרות שאתה רק שואל ממנו, זה לא שייך לך. אבל זה התחייב בתבילה אצל ישראל. כלומר, אם אתה מתארח אצל יהודי, היהודי כבר התחייב בתבילה, אז זה לא משנה שהכלי לא שלך. ואתה רק שואל אותו. הכלי חייב בתבילה, ואז לכאורה אתה בבעיה. אז קודם כל צריך לדעת דבר אחד, שהזכרנו דרך אגב בשיעור הקודם, שזה דבר ראשון שהוא הבסיס הראשוני קודם כל היתר. אומר הרמה ביורדיה, קופקף סעיף תזיין, ואם עבר והשתמש בכלי בלא טבילה, לא נאסר מה שנשתמש בו, והתבלנו עוד להמשך. אז אומר הרמה, האוכל לא נאסר. אז קודם כל, דבר ראשון, צריך לדעת, אוכל לא נאסר, אפילו אם בישלת, וכלי לא טבול, אם הכלי קשר כמובן, אז הוא לא נאסר, ואפילו אם הכלי לא קשר, אם מדובר על קר, אז האוכל שנמצא בכלי לא נאסר. הסברנו, לא נאסר, כי כל הטבילה הזאת היא מדין גיור. של הכלי, אם הוא עבר לשלוט ישראל, אבל האוכל עצמו לא נאסר, אם הוא היה בכלי, לא טבול. אז קודם כל האוכל, הוא מגיש לך אוכל בצלחות, הוא מגיש לך ביגלה ובמבה וטפושי וזה. האוכל מותר לאכול. הבעיה היא שאתה לא יכול להשתמש בכלי. מה אתה עושה בדבר הזה? אומר הרב פיינשטיין, שוט יגרות משה יורדיה, חלק ג' סימן כפבט, והאוכל במלון, חוטל, או במסעדה. שאין טוב לין כליהם, ונתנו לפניו חתיכות בשר וכדומה מונחות על גבי כלי מתכות או זכוכית, ואינן צריכות לעצם הכלי. כלומר שהמאכל לא צריך כלי. כיוון שאין המאכל נאסר, יש להתיר בשעת הדחק ליטול משם בידיים, או בדבר שאין צריך תבילה, ולאכול. אבל למקום שהמאכל צריך להכלי, כגון מרק ומאכלים נחים, אסור לאכול ממנו ולא תבילה. אז דבר ראשון אומר הרב פיינשטיין, יש מקרה שהאוכל צריך את הכלי, ויש מקרה שהאוכל לא צריך את הכלי. בייגלה ובמבה וטאפו צ'יפס, האוכל לא צריך את הכלי. היה אפשר לתת לך על השולחן. לא צריך את הכלי, אבל אנחנו נימוסיים, מגישים לך בכלים. כן, אני לא עכשיו תבוא הביתה, תגידו, אני שמרתי שאפשר לאכול הכל על השולחן, אם אתה מבין. רב אמר שלא צריך כלי. אני רק אומר, אבל באמת לא צריך כלי, זה רק נימוס, אבל בעיקרון לא היה צריך כלי כאן. אז הוא אומר, זה אתה יכול לקחת, כי זה לא נקרא שימוש בכלי. אז אתה יכול להוציא את הביגלה, את כל הדברים, את ההוגה, אתה להוציא מהכלי, זה לא שימוש בכלי. אבל אם מדובר על מרק, מרק אתה לא יכול לאכול בלי כלי, כלומר, אתה חייב, זה לא רק נימוס, אתה חייב את הכלי, כי בלעדיו אין לך אפשרות לאכול את המרק, אז כאן זה נקרא שימוש בכלי, והדבר הזה נאסר. או לגבי, למשל, כוס, שתייה, אז תהיה לך בעיה, כי כאן זה כן שימוש בכלי, אתה לא יכול לשתות בלי הכוס. אז לפי הרב פיינשטיין, דברים שהם יבשיים, בצלחות, כל מיני דברים כאלה, דברים כאלה לא תהיה בעיה, דברים שהם בכוסות תהיה בעיה. יש עוד תשובה אחרת של בעל שרידי אש, שהוא מקל יותר, והוא רוצה להגיד שאולי להוציא מכלי זה לא נקרא להשתמש. אולי להשתמש זה להכניס ולהוציא. כלומר, אם אדם שם בכלי ואז הוא שותה, זה בעיה. אבל אם זה נמצא בכלי, כיוון שהאוכל לא נאסר, מותר לך להוציא, מותר לך לשתות. אולי לא תוכל למזוג לכוס. אבל אם מזגו לך, הגישו לך כוס שתייה, תוכל לשתות, כי אולי להוציא זה לא נקרא שימוש. כך הוא רוצה לטעון, ויש מקום לדון בזה. עוד תשובה מאוד מקלה. שוט בית אבי, הרב יצחק ליבס, סימן קופטת זין, הוא אומר, כיוון של האורח, אין אחריות על הכלי. וגם אם יישבר, הוא לא חייב באחריותו. לכן אורח הוא טוב יותר משואל, ואורח פתום מטבילת הכלי. אז הוא רוצה להגיד, שואל, אם אתה לקח את הכלי בהשאלה מיהודי, אתה חייב בטבילה. כי השולחן ערוך אמר, היהודי התחייב בטבילה, אז אתה גם התחייב. אבל הוא אומר, אולי אורח זה יותר טוב משואל, כי שואל חייב באחריות על הכלי. יש לו איזה זיקה אל הכלי, איזה קשר אל הכלי, לכן הוא חייב בטבילה שלו. אבל אם אתה לא שואל, אתה אכלת אצלו בבית, הכלי יישבר, לא תשלם לו. אתה אוכל, אתה לא שואל, רק הוא נותן לך להשתמש, אבל זה לא בדיוק שואל. זה רמה פחותה משואל, אז הוא חושב שאולי רמת הקשר והזיקה שלך אל הכלי נמוכה יותר, ואולי אתה לא חייב בכלל בטבילה כשאתה מתארח. יש עוד סברה שכתב ושודת כהן, הרב קוק ריש קו זין, תשובה מפתיעה קצת, שהוא כותב לאבא שלו. רב שלמה, לכבוד אדוני, מורי אבי שליטה, על דבר היתר להשתמש בביתו של ישראל שאינו זהיר בתבילת כלים הנלקחים מהנוכרים, בחיליו שהם בחזקת שאינם תבולים במקום איבה, דבדק לאנמר אבא שליטה, כשיש איזה מקום של איבה, של... אמנם האמת אגיד כי חזרתי על כמה צדים ומצאתי צדדי יתר על פי פלפול, אבל לא יקונו בעיניי לסמוך עליהם למעשה, כלומר על פי פלפול יש לי דברים להגיד, אבל הלכה למייס אני לא יודע. אמנם זכורני שבכלי זכוכי דנתי אז להקל במקום איבה, כיוון דאבי מילתא דרבנן, אז הוא אומר במקום איבה ודברים דרבנן יותר קל, אז כיוון שזה זכוכית זה דרבנן, ראינו אז מתכות זה דאורייתא, זכוכית זה דרבנן, אז אם יש איבה או אתה לא תוכל לצטור הבית זה מאוד מעליב, אז אולי דבר כזה יהיה מותר. ואז הוא מוסיף סברה מפתיעה קצת, וזה נראה לעניות דעתי שאצל מומר לחלל שבתות בפרהסיה לא עלינו, כיוון דקיימה לנשינו בן ברית, אף על גב דישראל מקרה לעניין עם קידש ולעניין תומות הנהוגות בישראל מכל מקום, כיוון אמור בירושלמי בטעם תפילה הזו מפני שיצאת מרשות אקום לקדושת ישראל, והי גברה השליך מעליו קדושת ישראל, אני קורא את הרב קוק, כן? נראה לעניות דעתי, דאין חשש להשתמש בקהילה בשאולים אינו ולא תפילה כמו השאולים אינו חרי עצמו. אז הוא רוצה להציע הצעה שהיא מפתיעה קצת, בטח מפתיעה לרב קוק. הוא אומר, תראה, כלים צריכים טבילה כי הם יצאו מטומאת גוי ועברו לקדושת ישראל, אבל אם מדובר על יהודי שלא שומר שבת, שישליך מעליו קדושת ישראל, אז אולי הכלים בכלל לא מתחייבים בטבילה אצלו. עכשיו, כמובן שכדי להבין את הרב, הוא חס וחליל לא חושב שיהודי נחשב כמו גוי. הוא רק אומר, כלי, כדי להתחייב את טבילה, צריך לצאת מטומאת גוי ולהגיע לקדושת ישראל. אם יהודי קנה, יהודי לא דתי, קנה כלי מגוי, זה יצא מטומאת הגוי. זה כבר לא מטומאת הגוי. אבל זה עדיין לא הגיע לקדושת ישראל, זה איפשהו באמצע. זה נמצא אצל ישראל, אבל לא בקדושת ישראל. אז אולי זה עדיין לא מתחייב את טבילה. אבל בכל אופן, זה חידוש להגיד דבר כזה. ואחרי זה הוא כותב, ועדיין הדבר צריך הכרה, והנה אני כותב מתוך תרדה. אומנם, למעשה, למרות שהדבר לא לגמרי פשוט, והיה מקום לחשוב, אבל יש עוד נקודה שהיא מאוד חשובה. החובה לטבול כלי מתכות היא מדאורייתא. החובה לטבול כלי זכוכית מדרבנן. אבל, הביאור הלכה, בסימן שין כף ג' בסעיף י' ז' דיבור המתחיל מותר אומר שאומנם כלי מתכות החובה לטבול היא דאורייתא, אבל האיסור להשתמש הוא רק דרבנן. וזה דבר מאוד חשוב. כי אם כך זה אומר שאם אתה הולך, אתה לא עכשיו על הבית, אתה הולך להתארח אצל יהודי לא דתי, הספק שלנו כאן הוא ספק דרבנן אפילו בכלי מתכות. בכלי זכוכית זה טרי דרבנן. אבל אפילו בכלי מתכות זה ספק דרבנן. לכן, כאשר אדם הולך להתארח בבית של יהודי לא דתי, אז אם הוא נותן לו מיץ, בכלל אם הוא נותן לו את זה בספל מחרס, קרמיקה, למרות שלעניין כשרות זה פחות טוב, אבל לעניין שתייה קרה זה יותר טוב, כי זה אמרנו אולי פטור מטבילה. אז אם זה בקרמיקה, פלסטיק, בית אחד פעמי, זה הכי... אבל אם הוא נותן לו בכלי זכוכית לשתות, הוא יכול לשתות, כי זה טרי דרבנן, זכוכית דרבנן ושימוש בכלי דרבנן, ויש לנו כל הסברות להקל שראינו, אתה רק מוציא מהכלי, וכל הסברות שראינו שאפשר לצרף לעניין הזה. אם הוא נותן לך צלחת עם אוכל הדברים, אז ודאי אפשר, כי כל הדברים האלה הם מיעוד, בדרך כלל אנחנו לא מדברים על דברים מבושלים, דברים כאלה, זה לא צריכה להיות בעיה, זה הרב פיינשטיין. ואפילו אם יש מצב שהוא נתן לך דברים אחרים, איך יש מצב כזה? יש לפעמים מצבים, יש לפעמים מישהו דיבר איתי לפני כמה, זה הסבתא שהיא דואגת כן להכשיר את הבית והכל קשר אצלם זה, אבל היא לא טבלה כלים, לא. אז עדיין יש מקום לדון להקל, אולי לאכול גם בצורה מלאה יותר, בגלל הספקות שראינו ובגלל ששימוש בכלי לא טבול, הוא רק דרבנן וספק דרבנן לכולה, ואיך אנחנו במקום כזה שזה יכול לפגוע או להליב או לגרום לאיבה. וכולי. לסיום, אני רק אגיד בקצרה, דיברנו על המון דברים ביחס לטבילת כלים, רק לא דיברנו על דבר אחד, על איך טובלים כלים. אז טבילת כלים, קודם כל מברכים, אשר לשם נוצא וציוונו על טבילת כלים. הברכה הזאת אמנם לא הוזכרה בגמרא, אבל ראשונים כתבו שככה מברכים, וכתבו ראשונים שמברכים גם על כלי זכוכית, למרות שהם רק דרבנן, ואם אדם לא טובל כלים הרבה אלא כלי אחד, הוא מברך על טבילת כלי, ועל חיי אדם. הטבלת הכלים, כשהוא מטביל אותם, הוא חייב להטביל את הכלי בבת אחת, את כולו. בניגוד לקשרות, להכשרת כלים, שאתה יכול לעשות חצי-חצי, כאן אתה צריך את כל הכלי להכניס סנימה. ולכן, לא צריך לפרק ידיות, להפך, עדיף לא לפרק ידיות, לפעמים בקשרות אתה מפרק ידיות, כאן להפך, כל הכלי כמו שהוא, אתה טובל אותו. אבל אתה צריך לדאוג שהמים יגיעו לכל מקום בכלי. אז אם יש איזה כלי צר כזה, אתה צריך להכניס אותו ולחכות שיבעבעו המים ויכנסו לכל הכלי. כי אם אתה מכניס כוס ומוציא, לפעמים הם לא יגיעו לכל החלק הפנימי בגלל הוואקום שנוצר. אתה צריך להכניס את זה קצת באלכסון, לחכות רגע שהמים יגיעו לכל מקום. כאשר אדם טובל סכום או דברים כאלה, אז כדאי להכניס בתוך רשת או בתוך כלי או משהו כזה, כדי שבאמת הוא יוכל להכניס ולנער קצת בפנים, שהמים יגיעו לכל מקום. אבל בעיקרון אפשר לטבול כלים, כל כלי, גם כשאתה מחזיק אותו ביד. כשאתה מחזיק ביד, אז הבעיה שכתבו הפוסקים שיכול שאתה מחזיק חזק, ואז המים לא מגיעים למקום שאתה מחזיק. אז יש אפשרות להרפות קצת. הבעיה היא שיש כלים שאתה מרפא, אתה מסתכל במקווה למטה ואתה רואה כמה כלים נשארו שם מירושות ישנות שנפלו לאנשים כל מיני סכומים ודברים, ולפעמים היה פה מישהו בישיבה שאימא שלו הסכימה שלך להטביל כלים, אבל אל תאבד שום דבר, זה הסכום שזה, מה לעשות, הוא לקח ונפלו לו דברים. בקיצור, מה אתה אומר?
צוללים להביא.
צוללים, כן. אז מה שאפשר לעשות, אפשר לשים בכלי כזה, כמו פלסטיק מכועים, כמו רשת כזה, ולהכניס, זה הכי פשוט. אבל אם לא, אז אפשר להרטיב את היד לפני זה. אם היד רטובה לפני זה והיא אוחזת בכלי, אז המים במקווה הם מתחברים למים של היד, וגם המים של היד הם חלק מהמים של המקווה, ולמרות שלא אחזת, זה עדיין טבילה כשרה. אז עכשיו, אפשר לנהוג כך לכתחילה אם אתה קצת מרפא. אתה מבין? לא עוזב. אבל לא אוחז, חזק כל כך, אז אפשר לכתחילה להרטיב ידיים, לברך ולהכניס סנימה, ולא לעזוב ממש את הכלי, לעבוד טיפה שלא יהיה לוחץ, ואז המים מתחברים ואז הכל בסדר. זאת הדרך המעשית לטבילת כלים. אתה מכניס כמובן את הכלי בצורה מלאה, כמו שאמרנו, בשלמותו, ולא מפרק אותו. אני חושב שעל חציתה בטבילה דיברנו פעם שעברה, נכון? מדבקות, כן. דיברנו. אני רק אגיד עוד דבר שאמרנו פעם שעברה על כלים חד פעמים, אמרנו שלא צריך טבילה, ואמרנו שאם אדם ואז שאלו אותי אם אדם משתמש עוד פעם. אז שאלה היא כמה, אם אדם לוקח כלי והופך אותו קבוע, אז אמרנו שאולי כדאי להטביל בלי ברכה, דיברנו אז על צנצנות מזכוכית או דברים, אבל יש הרבה פעמים שהאדם לא הופך את זה לקבוע, אבל זה לא חד פעמי, זה שלוש פעמי. כלומר, הוא משתמש בתבנית אפייה חד פעמית עוד פעם, הוא משתמש בצנצנת של גפיל תפיש לעוד פעמיים. אבל זה לא משהו שהוא הופך קבוע, אני חושב שזה אפשר להקל לא לטבול בכלל, כי זה עדיין חד פעמי. אבל אם יש צנצנת יפה כזאת, הוא אומר, זה אני שומר בתור כלי, זה כדאי להביא בלי ברכה, ואמרנו שהרב עובדיה מקל גם בזה. מוריי ורבותיי, בזה סיימנו את דין טבילת כלים.
מי זה שאמר שהחיוב שהאיסור להשתמש רק מרבנן?
חיוב הלכה.